השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. יהודי בארצות הברית יוצא לנסיעה ארוכה, מי שהיה שם פעם מכיר את הכבישים, את ההיווי, הכבישים המהירים, נוסע לכיוון קנדה, 87, כביש של 6-7 שעות, אבל מה, הוא לא הכניס כלום לפה לפני שהוא יצא מהבית. יצא מהבית באחת בצהריים, מורעב, הוא נוסע בכביש, כל אקזיט, כל יציאה, יש לו שלטים על מסעדות, בתי קפה, תחנות דלק, הוא מרגיש שהוא משתגע. הוא מנסה להשיח דעת מהרב, להפעיל מוזיקה, להפעיל זה, איזשהו שיעור היה לו, מנסה לחשוב על משהו. הוא רעב, רעב, זה משגע אותו. אחרי 5.5 שעות, הוא מאבד שליטה על עצמו, אומר, ריבונו של עולם, סליחה, אני לא מסוגל יותר. יורד מהכביש, נכנס שם למקדונלדס, מזמין סנדוויץ', בשר וחלב, השם ירחם. איך שהוא מבצע את ההזמנה, קורה בחוץ מהפכה. עננים בשמיים, רוחות, שערה, רוחות מתחילות לשרוק. הוא נבהל, הוא מרגיש כמו יונה הנביא שבשלו הסער הזה. עוד דקה חולפת וגשמים מתחילים והחלונות מתחילים לרעוד. הוא מרים את העיניים, אומר, ריבונו של עולם, ידעתי שאסור לבשל בשר בחלב, שאסור לאכול בשר בחלב, לא ידעתי שאסור גם להזמין. בשר בחלב זה אחד האיסורים הכי מעניינים והכי מאתגרים מבחינה רעיונית, מבחינה אינטלקטואלית, לאנשים חושבים שאוהבים להבין מה הם עושים. בשר בחלב זה באמת אחד האיסורים הכי מעניינים בתורה. איך הגמרא מגדירה אותו במילה מצוינת? חידוש הוא. בשר בחלב זה חידוש. חידוש נגד ההיגיון. זה משהו שלבד לא היינו מעלים אותו בדעתנו. מה זה בשר בחלב? זה איסור מאוד מאוד תמוע. אני מחזיק ביד בשר. בשר גלט, שחיטת לובביץ', בקר, 70 שקל לקילו. לפי כל הכללים, כל ההידורים, אם אני אוכל אותו בראש השנה, מה זה? מצווה, דאורייתא, ושמחת בחגיך. הכל בסדר. חלב, תנובה, מהדרין מן המהדרין. אם אני אוכל שותה ממנו בחג השבועות, מקיים מנהג יפה לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. אסור לי להרבב ביניהם. מה קרה? זה מהדרין מן המהדרין, זה גלט, הכל בסדר. למה אסור לי להרבב ביניהם? להפך, אם אני אושול מעליכם, צריך להגיד לך ברוך שובך, נכון? יפה. תספר חוויות אחר כך. אם אני לוקח שני מאכלים בריאים, מזינים ומערבב אותם יחד, זה צריך להיות יותר טוב. למה אסור לערב אותם? איך שני מאכלים כל כך בריאים, כל כך מזינים, כל כך טובים, פתאום התערובת שלהם מסוכנת? זה איזה קומבינציה שיוצרת פיצוץ. מה? מה קרה? זה מאוד מעניין, כי בשר בחלב זה האיסור היחיד בתורה, שהתורה אוסרת את הבישול שלו. תמיד התורה אוסרת את האכילה. בשר סוס, אסור לאכול, אסור לאכול. בשר חזיר, אסור לאכול. אם אדם יבשל בשר חזיר, לא עבר שום איסור. יבשל אותו מבוקר עד ערב, הכל בסדר. מה הבעיה? להכניס לפה. בבשר בחלב התורה אוסרת משהו עוד לפני האכילה. את מה היא אוסרת? לא תבשל גדי. לבשל אותם יחד. הערבוב שלהם, אותו התורה אוסרת. ואתה שואל, מה קרה במפגש הזה? מה קרה בקונקשן, בחיבור בין הבשר והחלב שהוא אסור? אמרנו, זה גלט, זה מהדרין מן המהדרין, הכל בסדר, הכל כשר, הכל בריא, הכל טעים. מה לא טוב פה? רגע, נגיד גם את הטעם הזה, אבל אתה אומר אכזריות, נגיע לשם, אבל זו שאלה מאוד גדולה, למה? כי זה לא רק בשר וחלב. אנחנו קוראים השבוע על עוד 3 איסורים, שכל הבעיה שלהם זה התערובת. שני דברים טובים, כל אחד לעצמו מלך, כל אחד לעצמו סוכר, הכל בסדר. לערבב אותם, לחבר ביניהם אסור. התורה חוששת מהמפגש, מהתערובת. א', אנחנו נראה את איסור הכלאיים בכל הרבדים של הטבע. נתחיל מלמטה, מהדומם. מה יש לנו דומם? בגד. בגד זה דומם. בבגד לכאורה אין נפש, אין חיות. דומם, בגד, אנחנו נדרוך עליו, הוא לא צועק, הכל בסדר. באה התורה ואומרת, אסור לך לערבב בבגד צמר ופשתים. נקרא את זה השבוע בפרשה. אסור לך לעשות בגד שעטנז, לחבר בבגד שני חומרים, צמר. בא מן החי, פשטים בא מן הצומח, אסור לך לחבר צמר ופשטים. למה? הצמר מעולה, הפשטים מעולים, כל אחד לבדו, אפשר לעשות איתו בגדים לשבת, קיים מצוות כבוד שבת, לחבר ביניהם אסור. זה בבגד. בצומח, כלי זרעים. התורה אוסרת להחליא או להרכיב שני מיני זרעים שונים, משתי משפחות שונות. אסור להרכיב שקד על הפרסק. אסור להחליא באדמה שני מיני זרעים יחד. אסור לחבר. כל אחד לעצמו, השקד מעולה, הפרסק מעולה, ביחד אסור. מה כן מותר? מותר זנים מאותה משפחה. תפוז וחושחש, תחזק אותם, מרכיבים אותם כדי לקבל גנים, לחזק את השורשים, את הגזע, מותר מאותה משפחה. משפחות שונות אסור. למה? באותו דבר זה בחי. היינו בדומם, עלינו לצומח, נמשיך לחי. אותו דבר זה בחי. לא תחרוש בשור וחמור יחדיו נקרא השבוע. אסור לקחת שור וחמור, לחבר אותם יחד לעגלה, לרכוב איתה. אסור לחבר אותם למחרשה, לחרוש איתה. אסור להחליא שני בעלי חיים, להרכיב שני זרע של שני בעלי חיים, ולהצמיח מהם מין בעל חיים חדש. כמו החמור והסוס, מחליאים אותם, מה יוצא? הפרד. אסור לעשות את זה. ואתה שואל, מה התורה חוששת מהתערובת הזאת? מה הבעיה? אם כל אחד לעצמו מותר, אם החלב כשלעצמו הוא בריא ומזין, הבשר כשלעצמו בריא ומזין, מה קרה בחיבור שלהם? זה הרב לנדו, זה הרב לנדו, מה הבעיה? הכל בסדר. יש משהו מאוד מסתורי באיסור הזה של התערובת, באיסור הזה של הכלאיים. התורה באה ואומרת, החיבור בין הדברים, בין הצמר ופשתים, בין הבשר והחלב, בין השור והחמור, חיבור שאסור. וזה מאוד מעניין למה. אנחנו רוצים ללמוד מזה שני לקחים מאוד מאוד חשובים לחיים, שתי הוראות מאוד מאוד חשובות לחיים, גם בפשט וגם בקבלה, ששתיהם הם מלאות משמעות ומלאות השראה. בואו נתחיל. א' מובא מספר 1, פסחים הם ד' ב'. בשר בחלב, אומרת הגמרא, חידוש הוא. זה דוגמה לחוק, למצווה שרק אלוקים יודע טעמה. מה? בשר טהור, בשר כשר וטעים, חלב כשר וטעים, למה לא לחבר ביניהם? הכי טוב. זה חידוש, זה חוק נעלה מההיגיון, כי זה לבדו וזה לבדו מותר, וביחד אסור. אם שני יהודים, כל אחד לעצמו הוא טוב, למה אסור לחבר ביניהם? כמו איסור כלאיים, שכל אחד לבדו מותר, וביחד אסורים, אומרת הגמרא, האמת היא שזה כל איסורי הכלאיים ככה. שור מותר, חמור מותר, ביחד לא. למה? שסק מותר, שקד מותר, ביחד לא. למה? מה קרה? צמר מותר, פשתי מותר, ביחד לא. מה קרה? אומר רבנו בחיי, תראה, התערובות שהתורה אוסרת זה בכל הרבדים של הטבע. בקרקע, שנאמר לא תזרק כרמך כלאיים. בבהמה, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. בבגדים, לא תלבש שעטנז צמר ופשתים. ואומר המדרש תנחומה, דע לך שכל האיסורים האלה צוחקים עליהם. הגויים צוחקים עליהם. כשהגויים רוצים להביא דוגמה לכמה היהודים דפוקים, כמה היהודים פנאטים, כמה היהודים עושים דברים לא הגיוניים, זה האיסורים האלה של התערובות. כי כמו שאמרנו, איזה היגיון יש בזה? לקחתי בשר גלת, לקחתי חלב מהדרין מן המהדרין, איזה בעיה יש לחבר ביניהם? אומר התנחומה בפרשת משפטים, ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם. הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו לכבד את החוקים שלו. מה זה חוקים? החוקים זה המצוות שהם למעלה מההיגיון. הגזירת הכתוב ששואלים אותך בעבודה, תגיד לי, כולם אוכלים סנדוויץ' בשר בחלב, למה אתה לא מצטרף איתנו לאכילה? אתה אומר, לא יודע, ככה אלוקים אמר. זה האתגר הכי גדול. מצוות הגיוניות, אני מבין, לתת צדקה לכבד את ההורים זה מצווה הגיונית. להפך, שבת זה מצווה הגיונית. אתה בא לחבר'ה מהעבודה ואתה אומר, אתם לא יודעים מה אתם מפסידים שאתם לא שומרים שבת. אתם לא מבינים כמה החיים שלי יותר טובים כשאני שומר שבת, כמה הילדים שלי יותר אוהבים אותי כשאני בא הביתה בשבת. זה כן, מצוות הגיוניות. אבל כשאתה בא למצוות האלה, את חוקותיי תשמרו ללכת בהם. מצוות שאתה בא ואומר, חבר'ה, לא יודע להסביר. לא מבין, ככה אלוקים אמר. אז התורה מזהירה אותנו לשמור אותם, כי זה קשה. אומר המדרש, למה התורה מתכוונת, המצוות הקשות האלו, שצריכים קבלת עול ולהגיד, ככה אלוקים אמר, זה הכל המצוות שעליהם דיברנו עכשיו. דברים שיצר הרע משיב עליהם. יצר הרע בפנים אומר, למה אתה פנאטי? למה אתה טמבל? תנסה להבין, תנסה, מה אתה עושה בלי להבין? ואומות העולם משיבים עליהם תשובה, ואומות העולם צוחקים עלינו. ואלו הן, מה? לבישת שעטנז, אומר המדרש. איזה איסור תמוע. מה הבעיה לחבר בגד מצמר ופשתים? לבגד אין נפש, הבגד לא מבין. מה? מה הבעיה בצמר ופשתים? אמרת לי, אכזריות, מסר בחלב, נדבר על זה יפה מאוד. מה הבעיה עם צמר ופשתים? למה לא לחבר את הבגד מזה? איזה יופי, זה בגד יותר יקר. אכילת חזיר, כל האומות מאות. מה ההבדל בין חזיר, בין חזיר לפרה? למה החזיר אסור, הפרה מותרת? ארבעת כלאיים, למה אסור להרביע כלאיים, להרביע שני מעלה? היום ההנדסה הגנטית זה עולם כל כך מפותח. מעבירים גנים, מפתחים בעלי חיים חדשים, מפתחים מינים חדשים, זנים חדשים, ובשר בחלב. כמו שאמרנו, הגמרא אומרת, זה איסור ממש תמוע. בשר טעים וטוב, חלב טעים וטוב, למה לא לחבר ביניהם? מה הבעיה? אם כן, כל איסורי הכלאיים זה איסורים שמאתגרים את היהודי, מאתגרים את האמונה שלו, ואומרים לו, אתה צריך להרים את הראש ולעשות מה שאלוקים אמר. אז אין ספק, זה חוק, זה גזירת הכתוב. בכל זאת, גם גזירות הכתוב צריך לנסות להבין. יש דבר מאוד יפה, הרבי אמר פעם רעיון כל כך מיוחד, הוא אמר בשר בחלב, איפה כתוב פעם ראשונה בתורה? עוד מעט נראה, מישהו זוכר באיזה פרשה זה כתוב פעם ראשונה? קרוב מאוד, משפטים. פרשת משפטים, הפרשה הבאה אחרי יתרו, פעם ראשונה כתוב בשר בחלב. אומר הרבי, מה הקשר בין בשר בחלב למשפטים? בשר בחלב זה חוק. מה זה חוק? מצווה שהיא למעלה מההיגיון. מה זה משפטים? מצוות הגיוניות. מה כתוב בפרשת משפטים? תן לעבד חופש אחרי שש שנים. אם הרבצת לחבר והייתה איזו אישה הרע, תשלם לה. אם שרפת את הגדיש וזה יצא לשכן, תשלם. תהיה אחראי לבור שלך. הכל מצוות הגיוניות. אז מה התורה מכניסה במערכת החוקים האזרחיים האלו לכאורה, פתאום את בשר בחלב שהוא כל כך נעלה מההיגיון? ללמד אותנו שגם בחוק יש משפט. גם בחוק אפשר למצוא היגיון. אנחנו צריכים לנסות ולהתאמץ למצוא, גם אם לא נבין את כל הפרטים, לפחות משהו, לפחות נלמד לקח לחיים, נלמד הוראה לחיים מתוך האיסורים המעניינים האלה של הכלאיים והשעטנז והבשר בחלב. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות היום. גם אם לא נבין הכל ותמיד נצטרך להגיד ככה אלוקים אמר וככה אנחנו עושים, ואין מה להתבייש באמירה הזאת, להפך. אדם לא דתי, הוא עושה מה שאומרים ברדיו, אני יודע מה שאיזה טיפש, הולך ברחוב והוא הולך אחריו, אנחנו הולכים אחרי הקדוש ברוך, מה ההבדל? יש לנו קצת אושיות יותר גבוהה לחכות אותה. אבל ועדיין, יש פה איזשהו היגיון ואנחנו רוצים להבין אותו. אגב, העיסוק בנושא הזה, אני רוצה לענות על, לדבר היום על עוד שאלה, שקשורה לזה בעקיפין, וזה הרוחב של איסור בשר בחלב. הרבה בדיחות ישראליות יש על הנושא הזה, שרוצים לדבר על ה... לא כל כך על הדתיים הפנאטיים, כאילו על חז"ל, על מה שחז"ל עשו מהתורה, תמיד מביאים דוגמה מבשר בחלב. מה בתורה כתוב? מה בתורה כתוב ולאן זה הגיע, לאן זה התפתח? מה בתורה כתוב? לא תבשל, גדי, בחלב אמא. אל תבשל, גדי קטן וחמוד ומסכן, בחלב של אמא שלו. היא מתגעגעת אליו, אל תעשה לה את זה. נורא פשוט, נורא קטן. מה יש לנו מהפסוק הזה למה הוא הפך להיות? שני קיורים במטבח, שתי מערכות כלים בארונות, שש שעות המתנה בין בשר לחלב, ואסור לאכול ארטיק חלבי אחרי המנגל בחוף הים. למה? הארטיק חלבי זה לא חלב אימו, המנגל זה בקר, זה לא גדי, חוף הים זה לא תבשל. איפה? על מה התורה דיברה? לאן אנחנו לקחנו את זה? ויש הרבה באמת בדיחות ציניות על העניין הזה, אני בכוונה מדגיש את זה, כי אנחנו רוצים היום באמת להיכנס לראש של חז"ל, להקדיש לזה חלק מהשיעור, ופשוט ללמוד איך חז"ל פיתחו את האיסור. זה לא המצאות, אנחנו הולכים לקרוא פירוש משניות מאוד מאוד יפה ברמב״ם, שלדעתי אף פעם לא קראנו אותו. הוא אומר, חבר'ה, זה מסורת שעוברת מדור לדור, הוא לא מדבר על בשר בחלב, אבל זה קרוב גם לעניין הזה. מאוד מאוד יפה פשוט להבין את פיתוח התורה שבעל פה, איך זה עבד, איך שורה כל כך תמימה של עוד ושל גדי בחלב אמו, הפכה להיות לשש שעות המתנה בין בשר לחלב. פשוט נלמד איך זה עבד, איך זה התפתח. אוקיי. יש אמירה חסידית יפה, אבות חסידי שאומר שיש משפט שיש בו שלוש טעויות, כן? נוח עם שבע טעויות, משפט חסידי עם שלוש טעויות. המשפט החסידי אומר ככה, שלספר סיפור מהבעל שם טוב במוצאי שבת, זה סגולה לפרנסה. ככה המשפט אומר. טוב, לספר סיפור מהבעל שם טוב במוצאי שבת, זה סגולה לפרנסה. אז חסידים אומרים שבמשפט הזה יש שלוש טעויות. א', לא רק מהבעל שם טוב, מכל צדיק שהוא. ב', לא רק במוצאי שבת, כל השבוע צריך לספר סיפור חסידי. ג' זה לא רק סגולה לפרנסה, זה סגולה להרבה דברים טובים. בערך אותו דבר קורה לנו עם הפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו. הפסוק הזה כתוב שלוש פעמים בתורה, ותמיד באותו לשון, אי אפשר לטעות. הקדוש ברוך הוא חוזר על המשפט הזה שלוש פעמים לאורך כל התורה. בואו נקרא מובא מספר 2. א', פעם ראשונה, כמו שהזכרנו, פרשת משפטים, שמות חף ג'. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. פעם שנייה, כי תישא, שתי פרשיות אחר כך, שלוש פרשיות אחר כך. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, אותם מילים בדיוק, לא תבשל גדי בחלב אמו. כן, תביא ביקורים לבית המקדש, לא תבשל גדי בחלב אמו. אחר כך בפרשה הקודמת, פרשת ראה, דברים י' ד', עם קדוש אתה להשם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. איסור מאוד תמים. בהם חז"ל ואומרים, סליחה. במשפט הזה לא תבשל גדי בחלב אמו, יש שלוש לאו דווקא. לא חס וחלילה, שלוש דברים לא מדויקים, שלוש לאו דווקא. א', לא רק בישול. אסור לבשל, אסור לאכול, אחרי שבישלת, אסור לך גם לאכול מזה, ואסור לך גם ליהנות מזה. תגיד, אני לא אוכל, אני מוכר את זה לשכן שלי, הגוי הערבי, שהוא יאכל. לא, דבר ראשון, לא תבשל, לא רק לא תבשל, אמרו חזל. גם לא לאכול, גם לא ליהנות. גדי, אמרו חזל, לא רק גדי, גם בקר. כל דבר, כל בשר אסור לבשל. בחלב אמו, לא רק אמא שלו, בכל חלב. זה מה שחזל אמרו. אי בתורה כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, אומרים חזל לא. לא רק לא תבשל, גם לא תאכל. לא רק גדי, גם בקר. לא רק בחלב אמו, אלא גם בחלב של סבתא שלו ושל דודו שלו ושל כל חלב בעולם. זה לא משנה. זה מה שחזל עשו מהפסוק הזה. איך הם הגיעו לזה? מאיפה הסמכות שלהם? מאיפה הם שאבו כוח? תראה, אם חזל היו אומרים גזירות דרבנן, זכותם. אנחנו נראה בהמשך. יש גזירות של רבנן. הרחקה, כמו בצבא, לוקחים מרחק ביטחון. עוד כמה דקות ספר. אני מבין, חזל הרחיקו אותנו שלא נבוא לחטוא. 18 דקות לפני שבת מקבלים את השבת. אני מבין, זה ספר, זה מרחק ביטחון, זה לא מהתורה. אבל חזל באים ואומרים, לא, כשהתורה אומרת לא תבשל גדי בחלב אמו, היא לא מתכוונת לגדי, היא לא מתכוונת לחלב אמו, והיא לא מתכוונת לבישול. היא מתכוונת גם לאכילה והנאה. איך חזל יכולים להגיד דבר כזה? אם הקדוש ברוך הוא אמר דבר אחד, איך הם מפרשים אותו אחרת? אז בואו נראה איך הם הגיעו לזה. פשוט ניכנס לראש שלהם, זה יפה פעם לעשות את זה, לראות איך מתפתחת מצווה, איך מתפתח איסור בחזל.
בפועל אפשר להגיד שכל מחרה שאומר,
כן, תקבל.
אתה בדיוק אתה מקיים את זה. כן. זה חזקה כאילו, גדי בחלב אמו, גדי בחלב אמו, כאילו זה חזקה, ובכל זאת חזל אומרים משהו הפוך.
אז אנחנו רוצים לומר שזה לא חס וחלילה רק אמונה, למרות שאמונה זה דבר גדול מאוד, אלא גם חזל גילו לנו איך הם הגיעו לזה. לא, אז בוא תראה איך הם הגיעו לזה, פשוט, לא במקרה הזה. אז בוא תראה, בוא תראה בדיוק. א', כמו שאתה אומר, גדי בחלב אמו, מה אפשר לטעות פה? כן? אז א', באים חזל ועושים דבר מאוד פשוט. למה נאמר שלוש פעמים? לא תבשל גדי בחלב אמו. שלוש פעמים. אם הקדוש ברוך אומר פעם אחת, לא היינו עושים. יש מצוות שנאמרו רק פעם אחת, אנחנו קמים אותם בקבלת עול מוחלטת. למה הוא אמר את זה שלוש פעמים? באים חזל אומרים דבר מאוד פשוט. הוא בא ללמד אותנו שלושה עניינים. שהבישול אסור בכל מקרה, בכל דרך. א', אסור לבשל, אחרי שבישלת, אסור לעשות ממנו שום הנאה, שום מוטציה. לא לאכול ממנו, לא ליהנות ממנו. אז תבוא ותשאל, יפה מאוד, אני מאמין לך. אז למה הוא לא אמר, לא תבשל, לא תאכל, לא תהנה? למה הוא אמר שלוש פעמים לא תבשל? שיגיד, לא תבשל, גדי בחלב אמו, לא תאכל גדי בחלב אמו, לא תהנה בחלב אמו. אומרים חז"ל, יקרא את זה ברבנו בחיי, היה לקדוש ברוך הוא סיבה, למה הוא אמר שלוש פעמים לא תבשל? כי בשר בחלב אסור רק בדרך בישול. אם אתה לוקח עכשיו בשר, שופך עליו כוס חלב ואוכל אותו, מהתורה לא עברת שום דבר. לא קרה כלום. שוב, אם לא בישלת, לקחת בשר, אתם מכירים את הסיפור על האישה שבאה פעם לרב בוכה, שהיא הכינה כל היום בשר בקר לחג, השקיעה כוחות, היא בקושי קנתה כסף לקנות את הבשר, כל כך נהנה, כל כך נהנתה, בסוף בא הילד, שפך שם איזה כוס חלב בלי להתכוון, מה היא תעשה עכשיו? הרב כל כך מרחם עליה, רואה כמה השקיעה, כמה התכוננה לך, כמה רצתה לפנק את הילדים, יושב חושב, ואז הוא חוזר אליה ואומר, תגידי לי, כמה חלב היה? אומרת כוס, חצי כוס. כמה סיר היה, כמה בקר? סיר כזה גדול. עושה חשבון, בטל ב-60, זה בסדר, אתם יכולים לאכול את זה. אחרי כמה חודשים, הרב מטייל בערב עם הרבנית. פתאום ניגשת אליו אותה אישה פשוטה. אומרת לו, כבוד הרב, מאז שאני מוסיפה לבשר את הבטל ב-60 שלך, זה עובד יופי. מה באמת הרעיון? אז אם אני מדגיש שוב, אם אני לוקח בשר, בקר, שופך עליו כוס חלב, לא כוס, שקית חלב, ושותה אותם ואוכל אותם להנאתי, מברך שהכל ואוכל, לא עברתי כלום מהתורה. למה אומרים חז"ל, התורה מדגישה, לא תבשל גדי בחלב אמו. התורה אומרת שלוש פעמים לא תבשל כדי לומר לך, כל האיסור של בשר בחלב זה רק בדרך בישול. רק אם קדם לזה בישול. למה אנחנו לא עושים את זה? לא טובלים בשר בחלב? זה כבר הרחקה דרבנן. אבל מדאורייתא, אז רק רבנן הרחיקו אותנו מזה והוסיפו. אבל מהתורה אני לא עובר כלום. אז במילא, על הקדוש ברוך הוא סיבה שהוא אמר שלוש פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו. כי הוא רצה לומר לך, מה שאסור זה רק דרך בישול. מצד שני, הבישול הזה אסור לעשות איתו כלום. לא לבשל, לא לאכול ולא ליהנות. למה לא אמר לא תאכל? אומר רבנו בחיי, רעיון מקסים. כי בשר בחלב יש חומרה מיוחדת. אפילו תכניס אותו לפה. בלי לאכול ממנו, בלי ליהנות. פשוט תיקח בשר בחלב רותח מהסיר, תזרוק אותו פנימה לתוך הגרון. ככה, לא אכלת ולא נהנית, לא לעשת ולא נהנית, אתה גם עובר על זה. למה? כי כתוב בתורה בישול. מה שהתורה רוצה להדגיש לי, שהבישול אוסר על כל האופנים שלו. גם אם לא היה דרך אכילה, גם אם לא הייתה דרך הנאה. אם כן נסכם, שלוש פעמים כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו, כדי לומר לנו שהבישול אסור בכל צורותיו. הבישול עצמו לאכול ממנו וליהנות ממנו. אז למה לא נאמר במפורש לא תאכל ולא תהנה? כדי לומר לך שאפילו אם אכלת כלא כדרך אכילה, ולא כדרך הנאה, גם כן אתה עובר על זה. נקרא, מפני מה נאמר בשלושה מקומות, רשב"י אומר, אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור הנאה, אחד לאיסור בישול. שואל הרבנו בחריי, אז תגיד, לא תבשל, לא תאכל, לא תהנה. למה אתה אומר לי שלוש פעמים לא תבשל? אומר, מה שהוציאו הכתוב בלשון בישול, בלשון בישול, לפי שדרך בישול אסרה התורה. וכל שאינו דרך בישול אינו אסור מן התורה, אלא רק גזירת הרחקה מדרבנן. מהתורה, התורה מדגישה, מה שאני אוסר את זה, הבישול, עוד לא תנסה להבין מבחינה קבלית, למה התורה אסרה דווקא את הבישול ולא סתם לטבול אחד בשני. אבל התורה מדגישה לא תבשל, כי דווקא הבישול הוא זה שאוסר את התבשיל. ומה שלא הזכיר לא תאכל או לא תהנה, ללמדך שאף אם אכלו שלא כדרך הנאתו, כגון שבלעו חם עד ששרף גרונו, חייב מלכות מן התורה. מה שאין כן בשאר איסורים, בכל איסור בעולם, בבשר בחזיר. אם אדם זרק חתיכת חזיר רותח לתוך הפה, ישר לגרון, לא עבר איסור. כי צריך לאכול, הוא לא אכל. בשר בחלב, התורה אומרת לא תבשל. כדי לומר לך שאפילו אכלת בצורה כזאת בלי אכילה, בלי דרך אכילה, בלי ליהנות ממנו, גם כן עברת. אז אם כן, שוב, מה העיקרון שהנחה את חז"ל? החזרה של התורה. זה שהתורה חוזרת על דבר שלוש פעמים, היא באה ללמד משהו. מה היא באה ללמד? שהבישול על כל צורותיו אסור. הבישול בעצמו אסור, אסור לאכול את הבישול הזה, אסור ליהנות מהבישול הזה, על כל צורותיו הוא אסור. למה היא נקטה בלשון בישול? לומר לך שהבישול אוסר ולא האכילה עצמה ולא הנאה עצמה. אם כן, אז הנה, פשוט, חז"ל, על מה, מאיפה זה התחיל? מהכפלות. מזה שחוזרים על דבר שלוש פעמים, כנראה באים לרבות משהו, באים ללמד משהו. אז זה ביחד, סליחה, ביחס לבישול. מה עם הגדי? כמו שאמרת, כל כך ברור. בתורה כתוב גדי. איך נהיה מזה פרה? איך נהיה מזה שור? איך נהיה מזה כבש? בתורה כתוב גדי. גם כן באים חז"ל ואומרים,
תראו, פה בעצם החיבור, כאילו, כי בשעתנה זה
נכון, בדיוק. לא, אתה יכול לחבר סתם בכוס, לקחת בשר ולטבול אותו בשקית חלב. אתה גם יכול לחבר. אלא אתה אומר שזה לא חיבור מספיק. נכון, לכן התורה אמרה, בישול, כי צריך חיבור חזק, אתה צודק. בישול זה חיבור עצמי, חיבור חזק, נכון? אוקיי, גדי, אמרת כל כך יפה, בתורה כתוב גדי בחלב אמו. מה אפשר לבלבל פה? מה אפשר לזה? אומרים חזל, לא, אתה לא מעיין. אם התורה הייתה רוצה לומר גדי, גדי, גדי הבן של העיזה, כמו שאומרים, גדי הבן של העיזה, העז והעיזה, היא הייתה אומרת גדי עיזים. כי פעמיים בתורה, כשהיא מדברת על גדי עיזים, היא אומרת גדי עיזים. פעם אחת כתוב אצל יעקב. פשוט צריך לעיין, צריך להפעיל ראש קצת, קצת ידע. אצל, פעם אחת לפני זה כתוב אצל יצחק אבינו, הוא רוצה לברך את עשיו, ערב פסח. אבל יצחק אבינו הוא מופשט מהעולם. מה פתאום ייתן ברכות? הוא לא בקטע. הילד רוצה שאבא יברך אותו בכסף, בזהב. אבל יצחק אבינו נמצא למעלה מהעולם. אז מה הוא אומר לילד? לך תביא משהו לאכול. אני קצת אתחבר לגשמיות. תביא איזה בשר, תעשה על האש. קצת נתחבר לגשמיות, אני אוכל לברך אותך. אז הוא שולח אותו להביא לו שני גדי עיזים. למה שניים? אומר רש"י, כי ערב פסח היה. הוא רצה לעשות קורבן פסח, קיימו אבות כל התורה עוד לפני שניתנה. אז הוא שולח אותו להביא לו שני גדי עיזים. התורה מדגישה, גדי עיזים, לא גדי. גדיי עיזים. אחר כך יהודה, יש לו חוב לתמר. הוא היה אצלה, אבל לא היה לו כסף מזומן בכיס. אז הוא השאיר לה את החותמת, את הפתילים, את המטה, את הכלים האישיים שלו. אבל לא נעים לו. יום אחד ייכנסו ויראו שם את החותמת שלו, ישאלו איך זה הגיע לפה, יהיה לו נעים. אז הוא שולח את המשרת שלו עם גדיי עיזים לקחת את המשכון ולשלם לה, את הגדיים האלה. את הבעל חיים הזה לשלם לה. היא לא הייתה, ואז היה כל הסיפור. מה התורה מדגישה? מה הוא שלח לה? גדיי עיזים. פה מה כתוב? גדי. למה גדי? כי התורה מתכוונת לכל בעל חיים שהוא לא רק לגדי. אז למה היא אומרת גדי? אומר אבן עזרא, רעיון עצום. הוא אומר פשוט, יש היגיון, אומר פשוט, למה התורה נקטה גדי בחלב אימו? היא לא מתכוונת דווקא גדי. היא מתכוונת לכל בעלי החיים. אז למה היא אמרה גדי? אז הוא אומר, כי רק גדי מבשלים בחלב. חלב, הוא אומר, כל אחד מבין את זה, גם גברים יכולים להבין דבר כזה. חלב נגמר מהר. כשאתה מבשל משהו במים, זה נגמר מהר, נכון? חלב על האש נגמר מהר. בקר, עד שהוא מתבשל, לוקח הרבה זמן. תשים בקר בחלב, הבשר לא יתחיל להתבשל, החלב כבר ייגמר, הבשר יישרף. אז לכן התורה אומרת, גדי בחלב אמו, גדי הוא צעיר, הוא טרי, הוא רך, הוא מתבשל הכי מהר. פשוט דיבר הכתוב בהווה. התורה לא יכולה להתחיל לפרט לך את כל המקרים. אז היא מחפשת את המקרה הכי מצוי. המקרה הכי מצוי לבשל בשר בחלב, זה גדי בחלב, כי גדי הוא בעל חיים קטן, צעיר, הבשר שלו רך, סליחה, רך, ברכה לי המילה, רך, ובמילא מתבשל הכי מהר. דיבר הכתוב בהווה, הוא אומר. אם התורה הייתה, אז מאיפה זה מתחיל? מהעיזים. אם התורה הייתה רוצה לומר את גדי גדי, הייתה אומרת גדי עיזים, כמו שהיא אמרה בשתי מקומות אחרים. למה אמרה רק גדי? בתור דוגמה. למה את הדוגמה הזאת? כי זה מה שמתבשל הכי מהר, הכי מתאים לבשל אותו בחלב. חלב אימו, גם כן אומרים המפרשים. אין פה שום למדנות. פשוט זה היה המציאות. פעם לא הייתה תעשייה. לא היה חלב בשקית. אדם רצה לעשות בשר בחלב, מה עשה? הלך לרפת, קנה את לא לרפת, למכלאה, קנה גדי, הלך לאימא שלו, חלב אותה, ויש לו גדי וחלב. גדי בחלב אימו, כי זה היה המציאות פשוט. אנשים שלא היה להם חלב בבית, מאיפה היה להם חלב? הלכו למכלאה, להביא חלב. אז גם קנו את הגדי וגם קנו את החלב באותו מקום. פשוט זאת המציאות, אין פה שום למדנות ושום עומק ושום דבר. אם התורה הייתה רוצה לומר דווקא גדי, הייתה אומרת גדי עזים. למה לא אמרה גדי עזים? כי היא מתכוונת לכל בעלי החיים. הקשרים. נקרא חולין קוף י"ג, אומרת הגמרא, צריך לעיין. אמר קרא במקומות אחרים, וישלח יהודה את גדי העזים, ואת אורות גדיי העזים. מכאן שכאשר כתוב גדי סתם בבשר בחלב, הכוונה גם לפרה וכבש. זאת אומרת, יש כתוב גדי סתם, זה גם פרה. אז אם ככה, למה כתוב גדי? אומר אבן עזרא, מנהג הכתוב לדבר על ההווה. התורה לא יכולה להביא את כל הדוגמאות ואת כל המציאויות. אחרת הספר התורה לא היה נגמר לעולם. אז מה עשתה? לקחה את הדוגמה הכי מצויה. זה כלל שרש"י מביא אותו 20 פעם. דיבר הכתוב בהווה. התורה מביאה את הדוגמה הכי מצויה. ואין אדם אוכל בשר בקר בחלב. כי בקר מתבשל בזמן רב, וחלב אינו כן, אלא מתבשל מהר ונשרף מיד. רק בשר גדי אין בו לך, וכשהוא קטן הוא חם, כנראה הוא מתכוון רך, כמו שאמרת, ולכן דרך לבשל גדי בחלב. אם כן נסכם, כשחזל אמרו לא תבשל, לאו דווקא, מאיפה הם הגיעו לזה? כי כתוב 3 פעמים, לא תבשל. אמרו, כנראה, זה בא לרבות עוד את כל המוטציות של הבישול. גדי, אמרו, למה כתוב רק גדי ולא גדי עזים? כנראה, הכוונה לכל בעלי החיים הקשרים. למה כתוב חלב אימו? כי זאת המציאות, שליד הגדי הייתה אימא, במילא חלבו אותה ובישלו בה את הגדי. אם כן, זה ההתחלה של העניין, זה פשוט למדנות של פסוקים, זה לא המצאות, זה למדנות של פסוקים. עד כאן הפירוש הפשוט. אם תשאל יהודית על מתחכם שלמד, גמרא, איך חז"ל הגיעו מלא תבשל גדי בחלב אימו? יגיד לך, עיינו בפסוקים, והגיעו למסקנה שזה לא הכוונה רק לזה, אלא במובן יותר רחב. אבל זה לא מספיק. אני רוצה לומר דבר הרבה יותר מיוחד, שכתוב בפירוש המשניות של הרמב״ם, והוא נותן כלל מאוד מאוד חשוב. הרמב״ם כתב 3 הקדמות. הקדמה כללית למשנה שעליה נדבר, ושם הוא מפרט את סדר השתלשלות התורה שבעל פה. איך נהייתה כל התורה שבעל פה הזאת? מה כתוב לנו על תפילין? והיו לי תוטפות בין עיניך. תוטפות, מה זה תוטפות? אני יודע מה זה תוטפות? כך משהו, שים על העיניים. איך נהיה מזה התפילין השחורות, המרובעות, הדיו, פרשת שמע ישראל? איך נהיו כל הפרטים האלה? אז הרמב״ם פשוט מפרט מה שנפרט עוד רגע, איך נהייתה התורה שבעל פה? יש לו הקדמה לפרק חלק, ששם הוא עוסק בעניין של תורת הגמול, שכר ועונש, ימות המשיח, תחיית המתים, כל העניין הזה. דיברנו על זה בפרשת מסעי. ויש לו, וההקדמה השלישית, נו, מה ההקדמה השלישית של הרמב״ם עכשיו? פרחה לי מהראש. עוד רגע אני אזכר. על כל פנים, הקדמה למסכת אבות, כמובן. הקדמה למסכת אבות, שהוא עוסק בעניינים של ענייני מידות, עניינים של הנהגות של מידות, יחודיות וכו'. אז בהקדמה לפירוש המשנה, הרמב״ם נותן יסוד מאוד מאוד חשוב לגבי התורה שבעל פה. ובשביל להבין את מה שהוא אומר, אני רוצה לספר סיפור. סיפור שכבר הספרנו אותו הרבה פעמים, אבל להדגיש דווקא את הסוף שלו, את זה לא הדגשנו אף פעם. הגמרא מספרת במסכת מנחות. מנחות דף כ"ט. משה רבינו עולה לקבל את התורה. הוא בא לקבל את התורה, כולו נרגש, עם ישראל מחכה למטה, הוא צריך לרדת עם השכינה לתת את התורה. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא עסוק. הקדוש ברוך הוא אומר לו, חכה, אני עסוק, התורה עוד לא מוכנה למסירה, יש לי פינישים. תעמוד, תמתין. הוא ממתין. מה הפינישים? הוא רואה את הקדוש ברוך הוא מחדד את התגים מעל אותיות הספר התורה. יש כמה אותיות בספר התורה שיש להם קוצים מעל האותיות. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא מחדד את השפיצים. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, בשביל מי אתה מתאמץ? עוד אף אחד עוד לא למד את התורה, שאתה צריך לחדד את התגים שלה למעלה. אותה אותיות עצמן לא למדו, עוד לא נתת אותם. שאתה צריך לעשות את הפינישים למעלה. תן לי, עם ישראל מחכה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מה אתה יודע? בוא, אתה אומר שעוד לא למדו את התורה, בוא אני אראה לך איך לומדים תורה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא שב, אני אראה לך סרט. מי עוד 1,000 שנים? סרט עתידי. מדע עתידי, מה יקרה עוד 1,000 שנים? הושיב אותו על הרצפה ומראה לו, אחרי 1,000 שנים, יושב רבי עקיבא עם התלמידים. רבי עקיבא יושב למעלה על הבמה, התלמידים יושבים על השטיח, על הרצפה, כמו שהיה נהוג פעם, ורבי עקיבא מתפלפל איתם. ועל כל אות בתורה, על כל וו, הוא דורש תילי תילים של הלכות. כבד את אביך, למה נאמר את אביך לרבות אחיך הגדול, וכן, וכל את בתורה הוא מביא לו זה לרבות תלמידי חכמים, כל את, שרבינו נבהל. הוא לא ידע כמה אפשר לדייק בכל אות בתורה. טוב, תשש כוחו, נבהל מאוד. ואז קם אחד התלמידים ושואל, רבי, אמרת קודם הלכה כזאת וכזאת, אני יודע שהתפילין צריכות להיות שחורות. מאיפה זה? יש לי ראייה הפוכה, אני יכול לחלוק עליך. אומר רבי עקיבא, שקט, זה הלכה למשה מסיני. זה מסורת שעוברת מדור לדור, אני קיבלתי את זה מהרב שלי, הרב שלי קיבל את זה מהרב שלו, עד משה רבינו, על זה לא מדברים. שומע את זה משה רבינו, הוא נרגע, הוא מבין שכל מה שלומדים, זה הכל במסגרת הכללים, במסגרת המסר שהוא העביר לחכמים מדור לדור. אומר הרמב״ם רעיון עצום. הוא אומר, דע לך, הפירושים של המצוות, זה לא המצאה של חז"ל, זה לא כמו שאמרתי שהם דקדקו את זה מהפסוקים. לא, הם ידעו את זה עוד לפני הדקדוק מהפסוקים. למה? כי זאת פרשנות שהגיעה ממשה. כשמשה רבינו למד עם הקדוש ברוך הוא את התורה, כשאלוקים נתן לו פעם ראשונה את התורה, היו שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא אמר לו את המילים, לא תבשל גדי בחלב אמו, ואז הקדוש ברוך הוא פרשן לו, כשאני אומר לא תבשל, מה אני מתכוון? גם אכילה גם הנאה. אחר כך משה כתב את התורה, את המילים הוא כתב, ואת הפרשנות הוא העביר בעל פה מדור לדור. אומר הרמב״ם, הפרשנות של המצוות, זה שאנחנו מביאים את רוג בחג הסוכות, למה כתוב את רוג בתורה? בתורה כתוב פרי עץ הדר. אולי זה תפוז, אולי זה פומלה, אולי זה אשכולית? זה לא שחז"ל למדו את זה מפסוקים, הם שמעו את זה ממשה. כשמשה נתן את התורה ואמר פרי עץ הדר, הוא אמר, אני, מה שמעתי מאלוקים, פרי עץ הדר זה אתרוג. זה עבר בעל פה במסורת. אז מה שהוא עשה, את המילים הוא כתב, את הפרשנות הוא העביר בעל פה. עוד רגע נבין למה. מה ההוכחה לזה? אומר הרמב"ם, הוכחה נפלאה שלא צריכים יותר טובה ממנה. הוא אומר, יהודים אוהבים לריב, נכון? על כל דבר מתווכחים. נכון, יהודי לא יכול להסכים על כלום. כן, שני יהודים שלא מכירים, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים על אותו יהודי שנפל מהאונייה, והוא מנסה להציל את עצמו מסכן, התפס על איזה דיקט, והדיקט צף וצף, והוא פתאום מגיע לאיזה אי. אי בודד, בטול, אף אחד לא היה שם, הוא בטוח שהוא האדם הראשון בהיסטוריה שעלה על האי הזה. אחרי יומיים שהוא מסתובב, מוצא איזה עוד בן אדם, הוא מתקרב, רואה יהודי, יהודי אמיתי, מה זה, מקיים מצוות? טוב, הוא נמצא איתו כמה ימים, חוגג איתו, אוכל איתו קצת פירות, עושים קצת על האש. מגיע ערב שבת, היהודי אומר לו, בוא תתקלח, הולכים לבית כנסת. בית כנסת, פה על האי, אבל אתה לבד. אז מה, אני צריך בית כנסת? הולך איתו, אומר לו, תורא פה, זה הרחוב של בתי הכנסת. נכנסים לרחוב, יש שני מבנים, שני בתי כנסת. אומר לו, למה אתה צריך שני מבנים? שני בתי כנסת, אתה פה לבד. אומר, בזה אני נכנס, זה אני בחיים לא נכנס. יהודי חייב בית כנסת שהוא בחיים לא נכנס אליו. זה חלק מהגנים שלנו, חלק מהטבע. אומר הרמב״ם, תראה דבר עצום. יהודים מתווכחים על כל דבר. אבל תשים לב, הוא אומר, שעל פירושי המצוות, על עיקר היהדות, אין שום מחלוקת. הוא אומר, מעולם לא קם אדם ואמר שפרי עץ הדר זה פומלה. למה אין על זה מחלוקת? אם חז"ל פירשו את המצוות כדעתם, אז היו צריכים לריב על כל דבר. היו צריכים שמישהו יגיד שתפילין מרובעות, או שני יגיד תפילין עגולות. שמישהו יגיד שמצה זה קמח ומים, ומישהו אחר יגיד שמצה זה קמח תפוחי אדמה ומים. אומר הרמב״ם, תשים לב, יש לשון יותר תמוהה מפרי עץ הדר, ענף עץ אבות. זה המילים הכי סתומות. פרי עץ הדר אני עוד מבין, למשפחת העדרים. ענף עץ אבות זה יכול להיות כל דבר. אקליפטוס, כל דבר בעולם. אומר הרמב״ם, למה אין בזה מחלוקת? אין אדם אחד בהיסטוריה של התלמוד שאמר שענף עץ אבות זה אקליפטוס. למה? הוא אומר, כי פירושי התורה עברו ממשה. כשמשה אמר להם פרי עץ הדר וענף עץ אבות וערבי נחל, הוא הסביר להם מה הוא מתכוון. הוא שמע את זה מהקדוש ברוך הוא. אז למה הוא לא כתב את זה? למה הוא העביר את זה בעל פה? זה כבר לא כתוב ברמב"ם, זה כתוב במפרשים אחרים שאומרים, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו את הקודים של הצוללת. את הקודים של הצוללת. הוא רצה לתת לנו את הפרשנות בעל פה, כדי שאנחנו נהיה הבעלים של התורה. הקדוש ברוך הוא ידע מה יקרה. אחר כך באו הנוצרים וזייפו את התנ"ך, באו המוסלמים וזייפו את התנ"ך. מאיפה יודעים שאנחנו היינו הראשונים? הם כבר אומרים שאין בית מקדש. אין להם בעיה, דמיון, אין בעיה להמציא דברים. איך יודעים שאנחנו יש לנו את הבעלות על התורה, גם הם לא חולקים על זה? כי רק לנו יש את התורה שבעל פה. רק אנחנו יודעים את הפרשנות שלה. אז משה בכוונה השאיר את הפרשנות בעל פה, כדי שתהיה לנו בעלות. כדי שנוכל להגיד, יש משהו שאנחנו יודעים ואתם לא יודעים. זה הקודים ששומרים לנו את התורה. על כל פנים, מה שחשוב זה עיקר העניין, אומר הרמב״ם. כשכתוב לו תבשל גדי בחלב אמו, זה לא כמו שאמרתי קודם שהם למדו את זה מפסוקים, ואם לא היו מוצאים פסוק לא היו יודעים את זה. לא, הם שמעו את זה ממשה. וזה תורה שבעל פה מסורת שעוברת מדור לדור, שלא תבשל, זה גם אכילה וגם הנאה, וגדי זה גם פרה וגם שור, הם שמעו את זה ממשה. אז למה הם חיפשו פסוקים? אומר הרמב״ם, כי הם אהבו להוכיח כל דבר מן הכתוב. הם פשוט, זה היה ספורט של חז"ל, טכניקה של חז"ל, רצו שלכל דבר תהיה הוכחה בכתוב. אבל גם אם לא היו מוצאים הוכחה בכתוב, לא הייתה על זה מחלוקת. עובדה. למה אין אף אחד שאומר שלא תבשל, זה רק בישול ולא הנאה? למה אין על זה? על כל דבר רבים, למה על זה לא רבים? אומר הרמב״ם, כי עיקר המצוות עבר במסורת, אין על זה מחלוקת. על מה המחלוקות אצל יהודים? על הפינות. כל חילוקי המנהגים שעושים, זה על דברים קטנים, זה על חצי שעה בין חלב לבשר או שעה, או אפס. זה לא על דברים מהותיים, זה לא על עיקר המצוות, זה על ההרחקות, על הגזרות של חז"ל. על עיקר המצוות, הוא אומר, אין שום מחלוקת, כי זה עבר במסורת מדור לדור. בואו נקרא במובן מספר 3, זה דבר מאוד מאוד יסודי שכל יהודי חייב לדעת את זה. אומר הרמב״ם, בהקדמת הרמב״ם למשנה, הפירושים המקובלים מפי משה, אין מחלוקת בהם בשום פנים. אומר, בעיקר התורה, עיקר מצוות התורה, משה שמע מאלוקים את הפרשנות ולימד אותנו את הפרשנות. הוא אמר, כשאני אומר לא תבשל, אני מתכוון גם אכילה וגם הנאה. זה לא המצאה של חז"ל לפני 1800 שנה. זה משה אמר להם את זה לפני 3300 שנה. הפירושים המקובלים מפי משה, אין מחלוקת בהם בשום פנים. אומר, מה הראיה שלי? שהרי מאז ועד עתה, לא מצאנו מחלוקת נפלה ממות משה עד רבשי. ממשה רבנו עד רבשי בסוף ימי התלמוד. זה כמעט 2000 שנה. במשך 2000 שנה של עמדנות וויכוחים ומחלוקות ומריבות, לא מצאנו מחלוקת על עיקרי המצוות. למשל, במה שאמר הכתוב פרי עץ הדר, שהוא אמר אחד שהוא אתרוג ואחד שהוא חבושים או רימונים. למה? מה, אתה יודע מה זה פרי עץ הדר? למה לא ראינו שיהודי אחד יבוא לבית כנסת עם אתרוג והשני יבוא עם פומלה? יותר זול. לא, אומר הרמב״ם, כי בזה אין מחלוקת, כי משה הסביר להם מה הוא מתכוון פרי עץ הדר. או ענף עץ אבות, שיאמר אחד שהוא הדס. וכיוצב, ההדס גם נראה ענף עץ אבות, בדיוק כמו הערבה. גם כן, יוצאים כולם מאותו כן, העלים שלו. וכיוצב הזה, בכלל המצוות, אומר הרמב״ם, תשים לב שבכל מצוות התורה אין מחלוקת בעיקר המצוות. כמה שאנחנו חושבים שאצל יהודים הכל מריבות, המריבות הן לא במצוות התורה. הם לא בדברים דאורייתא. אין אחד שלוקח תפילין מרובעות ואחד תפילין עגולות. יש הידורים, אחד לוקח תפילין 2, אחד לוקח תפילין 4. עניינים של הידורים, אז כל קהילה כמנהגה, אבל בעיקר המצווה, אם התפילין הן שחורות או לבנות, אין בזה מחלוקת בין אנשים. וכיוצא בזה, בכלל המצוות אין מחלוקת בין שכולם פירושים מקובלים מפי משה. אז למה חז"ל כל כך הרבה עובדים בתלמוד, כמו שאמרנו, להוכיח מפסוקים? הוא אומר, זה לא בשביל לבסס את עצם הדין, אלא בשביל למצוא לו מקור בתורה. הם אהבו לעגן כל דבר בכתובים. וכל העבודה של חז"ל בתלמוד היא להוציא מדברי התורה את אלו הפירושים, בדרך מדרכי הסברות והסמכתות המצויים במקרא. אוקיי, הערכנו בעניין הזה כי פשוט זה, הרבה פעמים אנשים שואלים את זה. נסכם את מה שאמרנו. זה שאנחנו מחמירים גם בהנאה, בבישול, וגם גם בכל בשר ובכל בקר, א', זה מסורת מפי משה. ב', זה גם מדויק בפסוקים. מי שלא מאמין לרמב״ם שזה מסורת, גם מוצאים את זה בפסוקים. התורה חוזרת הכל דבר 3 פעמים. היא אומרת גדי ולא גדי עזים. היא אומרת חלב עמו, כי מי שיודע, יודע שזה הייתה המציאות. ומילא, הכל הגיוני, הכל מובן בסברה. זה לא יהיה שם המצאות. אוקיי, עכשיו נחזור לענייננו. אגב, סתם דבר אחד. אמרנו שאכילה הנאה זה כתוב בפסוקים. לא הכל כתוב בפסוקים. למשל, 6 שעות בין חלב לבשר, סליחה, בין בשר לחלב, זה באמת הרחקה של חז"ל. זה לא כתוב. זה חז"ל הרחיקו, כי חז"ל הכירו אותנו. ידעו שבענייני אכילה אי אפשר לסמוך עלינו. כן. סיפרתי הרבה פעמים את הבדיחה על הרשל'ה, נכון? שהגיע פעם בלילה.
אבל הבישול עצמו מתבשל בבטן, הקיבה היא גם איזשהו.
נכון, זה גם רעיון, אבל עובדה שחלב, לא ייתכן שזה הבעיה, כי עובדה שחלב אחרי בשר הם התירו. לא הבעיה זה הקיבה. עובדה שבשר אחרי חלב הם התירו, התכוונתי. בריאותי זה תוספות, כל דבר שהתורה אומרת הוא גם כטוב בבריאות, אבל המפרשים לא דיברו על בריאות, מה שהמפרשים, אני רק רוצה פשוט להגיד שתי שורות, איך נולד השש שעות האלו, אז קודם כל למה השש שעות אחרי בשר ולא אחרי חלב, אז זה כבר יש בבית יוסף מביא בסימן פי חד שמה בלחות בשר בחלב, שני דברים הוא אומר, לא הוא לא מדבר על העיכול, דווקא הוא אומר שני דברים, א' הוא אומר שומן של בשר משאיר טעם בפה, הרבה זמן, מה שאין כן חלב, לא, ב' הרמב״ם אומר, שהבשר נשאר בין השיניים, נכנס בין השיניים, שכן חלב לא נכנס. אוקיי, אז אני מבין שצריך להרחיק יותר. כמה? 6 שעות. איך נולד 6 שעות? זה מאוד מעניין. הגמרא אומרת, במסכת חולין, שמספרת על אחד החכמים על מר עוקבא, שלא היה אוכל בשר בחלב באותה סעודה. אלא רק בסעודה אחרת. אבל מה זה סעודה אחרת? גם אם אתה מברך ברכת המזון ונותן שוב ידיים, זה כבר נקרא סעודה אחרת. מה זה סעודה אחרת? אז הרמב״ם אומר, כמו שש שעות. ככה זה נולד, כך כתוב ברמב״ם. סעודה אחרת כמו שש שעות. למה שש שעות? כנראה, פשוט סתם, בהיגיון, למה שש שעות? הרמב״ם עשה חשבון. לא, הרמב״ם עשה חשבון. כמה שעות אדם מר ביום? הרמב״ם אמר שצריך לישון כמה? שבע שעות צריך לישון בלילה, שש שעות, שבע שעות. אז אדם ער 17 שעות ביום. תחלק את זה לשלוש ארוחות, אז כמו שש שעות. אמר, אם היה אוכל בסעודה הבאה, הוא תלמיד חכם, הוא לא פותח בפריג'דר ואוכל עוד פעם. הוא בטח היה מסודר, הוא לא בעל תאווה. הוא מסודר, אוכל בזמנים קבועים. אז במילא, זה כמו שש שעות.
גם אצל ילדים, אני לא יודע איך אצלכם לא יודעים, אבל הרבי אומר שגם ילדים, שמחנכים אותם אז
משאלים את זה לפי הילד. זאת אומרת, אם ילד רגיל לאכול כל שעתיים, אז הסעודה שלו משתנה, יפה מאוד, על כל פנים, אם כן, זה פשוט היגיון פשוט, הרעיון של השש...
אם הוא רגיל לאכול כל שעתיים, אז הוא עושה שעתיים. מי אומר את זה?
אם כן, הרעיון... אם כן, הרעיון של השש שעות הוא רעיון מאוד פשוט, פשוט שזה עניין של סעודה אחרת, כי הרגילות של סעודה אחרת זה בדרך כלל אחרי שש שעות. אבל זה באמת הרחקה של חז"ל, זה גזירה, זה כבר לא כתוב בתורה, זה סתם, לא סתם חס וחלילה, זה תוספת שחז"ל הוסיפו כדי להרחיק. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לעניין עצמו. שאלנו מה מפריע לתורה. אמרנו שזה עובר במסורת מאצל משה מדור לדור, שמעוגן בפסוקים. הכל יופי, הכל טוב. אבל בעצם הדברים, מה אכפת לתורה? בשר, גלט. אמרנו, 70 שקל לקילו, תאכל אותו בראש שנה, אתה מקבל עליו מצווה דאורייתא. חלב, מאדרין מן המאדרין, טעים, בריא, מזין. למה אסור לי להרבב אותם? מה קרה? מה עשיתי? בפשטות, זה הסבר מאוד מאוד יפה ומאוד חזק שכתוב ברמב"ן. הרמב"ן אומר את הרעיון של אכזריות. אומר, לקחת בשר, בשר גדי, בוא נתבונן רגע במה שהתורה אומרת, גדי בחלב אימו. לקחת בשר של גדי, במה אתה מבשל אותו? בחלב של אימא שלו. הוא אמור לחיות מהחלב של אימא שלו. הוא היה אמור להכניס את הראש תחת אימא שלו ולחיות מהחלב הזה. אתה לוקח את הגדי, שוחט אותו, הולך את האימא, חולב אותה, בשביל מה? בשביל לבשל בזה את הגדי שלה? אומר, זאת אטימות, זאת אכזריות שאין כדוגמתה. ואם יש דבר אחד שהתורה לא סובלת, זה אכזריות. יש על זה הרבה סיפורים, יש סיפור לרבי יהודה הנשיא, סיפרתי הרבה פעמים, זה ספר סיפור אחר, שלא סיפרנו.
אבל זה נכון לגבי גדי.
רגע, אתה צודק.
איך זה קשור לתרנגולת?
איך זה קשור? טוב, אוף זה באמת רק גזירה של חז"ל, אבל איך זה קשור לבקר, שבקר זה כן דאורייתא? באמת אומרים המפרשים שהתורה אסרה את גדי בחלב אמו בגלל האכזריות. זה שהגיע לבקר זה רק כי זה דומה לאכזריות. כי זה מזכיר את העניין של גדי בחלב אמו. ככה יש כאלה שלומדים. כי זה רק מזכיר, מה שהפריע לתורה זה הגדי בחלב אמו. לפי זה הם אומרים גם כן, יש גם כן פירוש יפה שראיתי אותו בספר החינוך. מדהים. הוא אומר, למה אסור לחרוש בשור וחמור יחדיו? שאלנו, כלאי בהמה, מה אכפת לתורה שור וחמור יחדיו? אומר הספר החינוך, רעיון מדהים. הוא אומר, כי זה אכזריות כלפי בעלי החיים. הוא אומר, תשים לב שבעלי חיים לא מתחברים עם שאינם מינם. בעלי חיים הם לא חברותיים, הם חיים רק עם בני המין שלהם. אין דבר כזה שסתם חתול יתיידד עם כלב. בעלי חיים לא מתיידדים, שור לא מתיידד עם חמור. הם חיים עם בני מינם. כשאתה לוקח את השור והחמור ומכריח אותם ללכת יחד, אומר, אתה גורם להם צער, זה התעללות, הם לא אוהבים את זה. יותר מזה, זה ראיתי בספרים אחרים שאומרים, השור והחמור לא הולכים באותו קצב. השור הוא עצבני, הוא מהיר, החמור הוא השחל מבין בעלי החיים, הרגוע והשלב מבין כולם, הם לא הולכים באותו קצב. פעם ראה... הזמן אכילה, נכון, שמענו, מי אוכל יותר? מי מעלה גירה מביניהם?
אני חושב שהפרה עוצרת יותר...
השור מעלה גירה, זה גם טעם שמקסים שראיתי. השור מעלה גירה. החמור רואה אותו אוכל, הוא חושב שיש אוכל, אז הוא מסתכל, מחפש עוד אוכל, הוא לא מבין שהשור מעלה גירה את אותו דבר. הרעיון הוא שכשאתה מחבר בעלי חיים אחד עם השני, הם שונים אחד מהשני וזה אכזריות כלפיהם. אז באים מפרשים ואומרים, זה שהתורה מונעת אותנו מלחבר בעלי חיים ולבשל גדי בחלב אמו, זה פשוט אכזריות. לקחת את הגדי, אחר כך ללכת לאמא שלו, לחלוב אותה, בשביל לבשל בזה את הוולד שלה, זאת אכזריות שאין כדוגמתה, ואם יש משהו שהתורה לא סובלת, זה אכזריות. יש סיפור מאוד יפה במדרש, סיפור מפורסם על משה רבינו. משה רבינו היה רואה את הצאן בצעירותו, הוא ברח במצרים, הוא היה רואה את הצאן של יתרו. הוא היה, בצאן היו לו גדיים קטנים. יום אחד גדי אחד רץ וברח מהעדר. נו, משה אחראי, רודף אחרי הגדי, אבל הגדי הוא קל רגליים ורץ יותר מהר, ורץ ורץ ורץ, ומשה לא הצליח לתפוס אותו. הגדי הגיע עד איזשהו בער מים, איזשהו שוקת של מים, והתחיל לשתות. כנראה היה צמא. והוא ידע איפה יש שוקת של מים, אז רץ ושתה שם. משה רץ אחריו, ופתאום רואה למה הגדי ברח. כל כך הצטער, הוא אומר לגדי, אני מצטער, סתם רדפתי אחריך, בסך הכל היית צמא. אז משה אומר, בשביל לפנק אותך, אתה כל כך עייף, אני ארים אותך על הכתפיים ואני אחזיר אותך את כל הדרך. ראי זה הקדוש ברוך הוא ואמר, אם יש לך כזאת רחמים על גדי, אתה תהיה המנהיג של עם ישראל. אז בטח כמה אתה מרחם על בני אדם. אנחנו רואים שלתורה יש מאוד רחמים על בעלי חיים. התורה רוצה ללמד אותנו ללכת על שביל זהב. מצד אחד, מותר לשחוט בעלי חיים. למה? כי זה המזון של בני אדם, אין מה לעשות. אנחנו זקוקים לבעלי החיים, זה המזון שלנו. יחד עם זה התורה אומרת, אסור להיות אכזרי. לבעל חיים יש רגשות, לבעל חיים יש תחושות, זה לא מכונה שמקים עליה, שמגיבה באופן אינסטינקטיבי. יש לבעל חיים רגשות ותחושות והוא מבין וצריך לרחם עליו. לכן, לקחת מהאימא את החלב, ואגב זה אותו הסבר שהזכרנו פעם לגבי שילוח הקן, גם פרשת השבוע. למה שילוח הקן אותו הסבר? שאם אתה רוצה לקחת את הביצים, שלח את היונה קודם. אל תשאלו את עכשיו, אז למה אנחנו מלכתחילה עושים כך? אבל הטעם המקורי הוא ש... אם אתה רוצה לקחת את הביצים, שלח את היונה, זה הכל רחמים על בעלי חיים. ככה נקרא ברמב"ן, בפרשת השבוע הקודמת, דברים י' ד' יאסור אותו את בשר בחלב, הוא אומר, כדי שלא נהיה עם אכזרי, שנחלוב החלב מהאם ונבשל בו הבן. שלא נהיה אכזרים. אתה לוקח חלב מאמא ומבשל בתבלד שלה, לכן התורה אומרת, גדי בחלב אמו. אז למה היא אוסרת את כל, גם את הפרה שלא בחלב שלה? אומרים מפרשים אחרים, כי זה דומה לגדי בחלב אמו. זה מזכיר אכזריות. לקחת לבשל בשר בחלב, שהחלב אמור להיות החיים של הבשר, זה מזכיר אכזריות. אומר ספר החינוך לפי זה אותו רעיון, איסור חרישה בשור וחמור, הוא גם מצער בעלי חיים. ידוע שיש למיני הבהמות והעופות דאגה לשכון עם שאינם מינם. הם לא חברותיים. הם לא מתחברים עם מי שהם לא מכירים. הם לא מתחברים עם מי שהוא לא אמין שלהם. וכל שכן לעשות עמהם מלאכה. כמו שאנו רואים באותם שאינם תחת ידינו, כי כל עוף למינו ישכון. וכל הבהמות ושאר המינים ידבקו לעולם במיניהם. הוא אומר, אם תסתכל על בעלי החיים, תראה תמיד שהם הולכים עם קבוצות של המין שלהם. הם לא מתערבבות עם מינים, לא מתערבבים עם מינים אחרים. ומילא אוסרת לך התורה לחרוש בשור וחמור, כי זה צער לבעלי החיים. יפה מאוד, אבל אנחנו לא מסתפקים בזה, למה? זה לא מסביר את כלי זרעים, וזה לא מסביר את שעת נס. מה מפריע לתורה בצמר ופשתים? לצמר אין נפש, לפשתים אין נפש, הכל בסדר, למה לא לחבר אותם יחד? אנחנו מבינים שיש בעיה בעצם התערובת. זה לא האיסור בעלי חיים, זה לא האכזריות. יש פה משהו מאוד מאוד יסודי בעצם התערובת שאוסר אותם. אוקיי, אני רוצה לספר סיפור יפה וניכנס לעניין, באמת רעיון קבלי מאוד מאוד חזק. היה יהודי בפולין, שהיה לו בית מרזח פונדק כמו הרבה יהודים, ממה התפרנס, היה חוקר מהפריץ את הבית מרזח, ומשלם להפריץ כל שנה מיסים. הגיע שנה אחת, היה חורף קשה, העיקרים באו ושתו וסבעו והשתקרו ולא שילמו, הם לא עבדו, היה קר מאוד, הם לא יצאו לעבודה, לא היה למה לשלם. כל החורף שיגעו אותו, אנחנו נשלם, נשלם, תרשום, וזה. הגיע הקיץ ואין מה לשלם. עכשיו הוא צריך ללכת לפריץ לשלם מיסים, כל שנה 30%, 40%. אין לו כסף, אין לו מה לשלם, הוא לא הכניס שום דבר. מאוד מאוד דאג, מה יש, הוא ילך לפריץ, הוא הולך לרבי שלו. לא יודע אם רבי שלו, אדמור שהיה שם בפולין, רבי נפתלי מרופשיץ, היה אדמור גדול. הולך אליו, אומר רבי, אני בצרה גדולה. אני אמור לשלם לפריץ את המיסים, ואין לי מה לשלם, מה אני עושה? שואל הרבי, תגיד לי, אם תלך לפריץ, מה יהיה? הוא אומר, מה יהיה? הוא יוריד את השוט מהקיר ויתן לי בפנים, עד שיצא לי דם מכל החורים בגוף. הרבי שמע איזה היה איש רחמה, ניבל מאוד, אל תלך לפריץ, אל תלך אליו, הוא ירביץ לך, אל תלך אליו. אבל היהודי לא היה רגוע, מה זה אל תלך אליו? אני לא אלך לפריץ, הוא יבוא אליי, מה זה אל תלך אליו? החליט לשאול עוד רבי אחד, כנראה זה לא היה הרבי שלו, אז החליט לשאול עוד רבי אחד. הלך לצדיק אחר, קראו רבי מנחם מנדל מרימנו, והיה צדיק גדול. ניגש אליו ואומר, רבי אני בצרה גדולה, אני צריך לשלם לפריץ כסף, אין לי מה לשלם, מה אני אעשה? אומר הרבי מנחם מנדל מרימנו, ואם תלך לפריץ, מה הוא יעשה לך? אומר, הוא יוריד את השוט מהקיר ויתן לי מכות. אומר הרבי, זה הכל, ייתן מכות. בסדר, ממכות לא מתים, תלך. הוא הולך לפריץ ואומר, אין לי מה לשלם. פריץ התרגז, מה זה אין לי מה לשלם? אתה החזקת כל שנה את הפונדק, אתה חתמת על חוזה חקירה. הוריד את השוט מהקיר, התחיל להרביץ לו, השתתח על הרצפה, התחיל לנזול עודה מכל הגוף. אחרי כמה רגעים שהפריץ ראה אותו שוכב על הרצפה ככה מדמם. פריץ אומר, רגע, למה אני עושה לך את זה? הרי בסך הכל כל השנים, היית נאמן, שילמת בזמן. שנה קשה, לכל אחד יש שנים קשות. לך הביתה, אני מוותר לך על החוב וגם מחכיר לך את הפונדק שנתיים קדימה. נס! היהודי מתרגש, רץ לרבי, אומר רבי למנחם מנדל מרימנו, ורוצה להגיד רבי תודה על הרעיון שאמרת לי, איזה נס. לפני שהוא פותח את הפה, אומר לו הרבי, תשמע, תשמע, תשמע. אתה חושב שהרבי מרופשיץ לא ידע מה שאני ידעתי? אבל הוא איש חסד. הוא לא היה מוכן שיהודי יחטוף מכות. הוא איש טוב. אני איש גבורה. אני אמרתי, תחטוף כמה מכות, העיקר שתקבל בסוף את הכסף. העולם הזה, ככה מוסבר בספרי קבלה, מונע משני כוחות. חסד וגבורה. אלוקים ברא את העולם עם ספירות. שתי הספירות העיקריות זה חסד וגבורה. כל העולם הזה זה בעצם מוטציה, בעצם השתקפות של שני הכוחות. חלק מאיתנו השתקפות של חסד. אנשים של נתינה, אנשים רגועים, אנשים ששמחים במה שיש להם. חלק מאיתנו, אנשים של גבורה, אנשים של תוקף, אנשים של דרישה, אנשים של תשוקות. כל העולם הזה הוא או זה או זה. זה קיים בבני אדם, זה גם קיים בכל הנבראים. בואו ניקח את הבשר והחלב. הבשר הוא אדום. אדום זה צבע של גבורה. אם יהיו חטאיכם קשנים, כשלג ילבינו, אדום זה הסמל של הגבורה. הבשר הוא מוצק. אדום בכלל זה צבע מאוד מלחיץ, זה צבע מקווץ. מה? כן? חלב לעומת זאת? חלב הוא נוזלי. נוזלי הוא מסמל נתינה, מסמל שפע, כמו המים. החלב הוא לבן. לבן זה צבע של חסד, צבע של הרחבה. הכל יש בו. הלאה, נלך הלאה. צמר ופשתים. הצמר איזה צבע? לבן. הפשתים איזה צבע? נוטה לאדום. וגם השור והחמור. השור הוא גבורה. כשהיינו ילדים אמרו לנו שהשור מתעצבן מאדום, נכון? השור הוא סמל של עצבים. החמור, סמל של רוגע, של שלווה. למה קוראים לו חמור? בלשון חומר. הוא האידיוט מכל בעלי החיים. הוא לא ממהר לשום מקום, הוא הולך לאט, קשה מאוד לעצבן אותו, להוציא אותו מהכלים. אנחנו רואים שכל הסמלים האלה שהתורה קבעה, זה ניגודים. זה החסד מול הגבורה, הגבורה מול החסד. כתוב בספרי קבלה, אנחנו נקרא את זה מספר חסידות שאומר רעיון עצום. הקדוש ברוך הוא בייסורי כלאיים בא ללמד אותנו דבר עצום. לכל נברא יש תפקיד. לכל נברא בעולם יש איזשהו תפקיד. זה בא להביא לעולם את החסד, זה בא להביא לעולם את הגבורה. כשאתה מערבב אותם, אתה עושה אסון. או שאתה משביט את שניהם. זה לא חסד ולא גבורה. כשאתה שותה חלב, הקדוש ברוך הוא נתן לחלב תפקיד. להרגיע אותך, להרדים אותך. מה עשתה יעל אשת חבר הקיני? נתנה לו חלב והוא נרדם. החלב אמור להרגיע אותנו, להגיד רילקס, די, תרגיע. הבשר אמור, בדיוק ההפך, למלא אותנו בתשוקות. זה התפקיד שאלוקים נתן למינים האלו. מה אתה עושה שאתה מערבב בשר בחלב? אתה משביט אותם, אתה מבשל אותם יחד, דווקא הבישול, אתה מבטל מהם את החסד שלו, את הגבורה שלו, זה שום דבר. אתה מוציא משניהם את הכוח, את התכונה שאלוקים נתן להם, את המעלה שאלוקים נתן להם. זה בעניין הבשר והחלב. בשעטנז אתה עושה דבר הרבה יותר גרוע. אתה מחבר יחד חסד וגבורה, אמרנו הצמר זה החסד והפשטן זה הגבורה, אתה מחבר אותם יחד, אתה עושה פיצוץ. אתה לוקח, תיקח את האדם הכי טוב בעולם, שים אותו, אתה יודע, קח את שים במשרד, במפעל, שים למעלה את האיש הכי רגוע בעולם, הכי מבסוט, את האיש הכי עצבני, הכי לחוץ.
הוא כתוב אבל הפוך.
למה?
הוא בסוף, תתקל. חבר'ה אומר שהוא...
רגע, אחד. לפי זה... תשים לב מה קרה. אומר הרבי המהר"ש, זה כבר בעצם דבר שכתוב בפרקי דרבי אליעזר במדרש, אומר הרצח הראשון בהיסטוריה. ההתנגשות הראשונה בהיסטוריה, למה קרה? העיבוד שיווי משקל בפעם הראשונה בהיסטוריה, למה קרה? צמר ופשתים. מה הבל הביא? מה הבל הביא? מבחורות צונו, הביא צמר. מה הביא קין? פשתן, גרעיני פשתים כתוב היה שם. כשהפשתן והצמר נפגשים, קורה פיצוץ. כשהטוב המוחלט והגבורה המוחלטת נפגשים, זה לא הולך יחד. צריכים בחיים לאזן וללמוד אחד מהשני, לא להתבשל יחד. לא לחבר.
יותר מזה, הבל מה זה הבל? הבל זה רוח. וקין מה זה? זה קניין, זה גשמיות.
זה אדמה, יפה.
קין, המילה קניין.
זה אדמה, הוא הביא, כן, יפה מאוד.
קניון,
גשמיות. כן, יפה מאוד.
יש בו רוח, רוחניות וגשמיות. הם נפגשים, מסתבר שכבר בקצת ההיסטוריה, הגשמיות
הרגה
את
הרוחניות. רק אז. רגע, עוד רגע נשאל על התפארת. עכשיו אתה שואל, אז מה זה התפארת? הוא שואל, התפארת של האיזון. אז אומר הרבי דבר מאוד גדול. התקללות הפירוש, רגע, אני רק רוצה לסיים, רבותיי, אומר הרבי דבר מאוד גדול. רק שנייה, מה זה התפארת? מה זה הספירת העומר? תפארת הפירוש הוא שכל אחד לומד מהשני. אני חסד שבגבורה, אני חסד שמקבל את המעלות של הגבורה. כשאנחנו מבשלים את החסד בגבורה יחד, זה לא חסד ולא גבורה. אני צריך ללמוד ממך, אבל לא להתבטל בגללך. אני צריך לקחת את מה שיש בך ולהוסיף אותו אליי, לשפר את עצמי, אבל לא להתבטל בגללך. כשאני לוקח את הבשר והחלב, אני מבטל אותם. לעומת זאת, או כשאני לוקח בצמר ופשתים, הם תמיד צריכים לחיות יחד, יש פיצוץ. מה שאנחנו צריכים, אתה יודע, זה כמו שבעל ואישה יעבדו יחד. זה לא כל כך פשוט שבעל ואישה עובדים יחד, אתה מבין? מוכר הסיפור. אתה מבין? מה זאת אומרת? צריכים ללמוד אחד מהשני, אבל לא לדבר יותר ב-10 דקות ביום. אתה מבין? כאילו לא להתקרב יותר מדי.
עכשיו אני מבין את המשפט שאומרים, אחרי הרצאה, מעצים אומרים, האם לקחתם משהו מכל הסיפור?
אוקיי. אז בואו נקרא. אז היום לא צריכים לקחת ממני. מצאתי, למרות שזה רעיון קבלי חסידי, את הלקח מצאתי בספר החינוך. פשוט עצום לראות איך הספר החינוך מנסח את זה. אז קודם נקרא במובן מספר 5, התורת שמואל, הרבי המערש, כותב את הרעיון הזה בשפה מאוד קבלית. הוא אומר כך, ספר המאמרים תפריש למדה לדמוד למד. צמר ופשתים הם שני הפכים, כי צמר הוא בחינת הבל, כמו שכתוב, והבל הביא מבחורות צונו וצון הוא צמר, ופשתים הוא בחינת קין, כמו שכתוב, והבה קין מפרי האדמה ודרשו רזל אלו זרעוני פשתן, והנה הבל הוא בחינת חסדים וקין הוא בחינת גבורה. כי גיין הוא... למה? אמרתי שהבל הביא חסד וקין הביא גבורה, וקין הביא פשתים.
לא, אמרת שהוא הביא בשר, הביא גבורה, אבל לא חשוב.
לא, 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 זה מה אולי לא אמר, זה מה שהתכוונתי. ועל כן אסור לחבר אותם יחד, כי הם בית הפכים. הוא אומר, השעטנז והכיליים מתחיל אצל הבל וקין. אז למדנו שהפכים גמורים אסור לקשור יחד. ובזה יובל גם כן עניין איסור בשר בחלב, לפי שחלב הוא בחינת חסדים ובשר בחינת גבורות. כי בשר הוא אדום בחינת גבורות וחסד וגבורות אינם יכולים להתחבר יחד. מה שהתורה רוצה ללמד אותנו באיסורי הכליים, שלכל נברא בעולם יש תפקיד. ואסור לאבד את מה שיש לך בגלל אנשים אחרים. אסור לך להתחבר עם אנשים אחרים שיגרמו לך לא להיות אתה. אתה צריך להתחבר עם אנשים שתוכל ללמוד מהם, שתוכל להשתפר מהם, אבל לא לאנשים שיאבדו את מה שיש לך. לא לאנשים שתצטרך להתבטל ולומר, אני לא יכול להתבטא כאן, אני צריך להיות משהו אחר. אנשים שאתה צריך להיות בגללה משהו אחר, אל תתחבר איתם. אומר הספר החינוך, כל חכם לב ייקח מזה מוסר, זה ספר החינוך אצלנו בפרשה, במצוות אף קופנון, כל חכם לב ייקח מזה מוסר, שלא למנות שני אנשים לעולם בדבר מכל הדברים, שיהיו רחוקים בטבעם ומשונים בהנהגתם. הוא אומר, אל תמנה למפעל שני אנשים מנוגדים לגמרי. אל תמנה להנהלה שני אנשים הפוכים לגמרי, כי יש שם פיצוץ, כמו צדיק ורשע או נקלה ונכבד. אל תמנה למפעל רב ומפיונר. הרב לא יוכל לראות את מה שהמפיונר עושה, והמפיונר לא יהיה לו זמן לקצב האיטי של הרב. מה?
שאלה מישראל.
אוקיי, זהו, שאם הקפיד, שלא יהיה שם כמו קין והבל, אתה אומר. שאם הקפידה התורה על הצער שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם שיש להם נפש משכלת לדעת יוצרם. אנשים לא אוהבים, הוא אומר, אם כן, הלקח של איסורי הכלאיים, שצריכים ללמוד אחד מהשני, צריכים להתאזן, צריך ללמידת התפארת, אבל אסור להתבטל.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.